למדנו שהעולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ופתאום אנחנו רואים במשנה אחרת שהעולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום. אז העולם עומד על שלושה דברים או על שישה דברים? מיד. שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו במשנה י"ח, בפרק א', המשנה שמסיימת את פרק א' במסכת אבות, מאוד מעניינת. רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום. ואנחנו פתחנו, כמעט פתחנו, את הפרק הזה במשנה ב' שלו, עם משנה מאוד דומה, שאמרה שמעון הצדיק, כן, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז על מה העולם עומד? על שלושה דברים שלמדנו בתחילת הפרק, או על השלושה דברים שמופיעים בסוף הפרק?
באמת זו הייתי אומר השאלה המרכזית ביחס למשנה הזו, וצריך להבדיל בין המושג עומד למושג קיים. בתחילת מסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד. פה לפי הגרסאות היותר מדויקות הייתי אומר, על שלושה דברים העולם קיים.
מה ההבדל?
מה ההבדל בין עומד לקיים? עומד זה יש מאין, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה היו היסודות, מה היו המטרות, הייתי אומר, מטרות העל שבשבילן נברא העולם. מטרת העל היא התורה, העבודה וגמילות חסדים, כמו שאמרנו בזמנו. התורה זה יותר להיות שייך לעולם של רעיונות, העבודה יותר שייך להיות לעולם של מעשה, וגמילות חסדים, כל זה צריך להופיע, הרעיון והמעשה בחברה. זה הייתי אומר הבסיס שבשבילו נברא העולם. כי בעולם רוחני, מופשט, עולם של נשמות, גן עדן, עולם הבא, שם יש רק תורה, אם אפשר לומר, אין עבודה וגמילות חסדים. אז היסוד שעליו העולם עומד, שלושת היסודות שעליהם העולם עומד, זה איך לגלות את הרעיונות במציאות בחיים חברתיים. עכשיו, המשנה שלנו אומרת על שלושה דברים, העולם קיים. כלומר, הקיים זה ההמשכיות של מה שעליו העולם עומד. כלומר, מה עם המנגנונים המעשיים
ששומרים
ומאפשרים את ההמשכיות הזאת שעליהם העולם עומד? הייתי אומר אולי רק כמשל, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. הקדוש ברוך הוא חי, אבל הוא ממשיך להיות חי. כלומר, הוא חי וקיים. האדם להבדיל הוא חי ולא קיים. הוא חי והוא בסוף מת. אבל הקדוש ברוך הוא חי וקיים. אותו דבר כאן, המשנה הזאת שחותמת את פרק א' של מסכת אבות, בא ללמד אותנו מהם שלושת הממדים, או שלושת, הייתי אומר, המנגנונים שיאפשרו לנו את המשך הקיום של העולם.
אז בואו נראה באמת מה מאפשר את אותה קיימות, כן? המילה שאומרים היום הרבה. קיימות הזאת עומדת על הדין, על האמת ועל השלום. ובמבט ראשון, אלה שלושה דברים שממש לא מסתדרים ביחד. דין זה משהו ככה, עיקוב הדין את הער. נוקב, חד, ברור, לא מתפשר. אמת, אנחנו לא יודעים מהי, אבל כשאנחנו יודעים מהי, אז צריך ללכת איתה עד הסוף. זאת אומרת, זה גם כן יכול להיות כמו הדין, זה יכול להיות כמו השלום, אבל זה משהו שהוא אמת, מוחלטת. אי אפשר לשחק איתה. ושלום, זה משהו בכלל לכאורה אחר. זה שלום, זה פשרה, זה למצוא את עמק השווה, זה לא עיקוב הדין את האב, זה גם לא האמת תמיד. כי אני לפעמים אולי צריך לוותר על האמת שלי בשביל השלום. אז איך בדיוק שלושת העמודים האלה מסתדרים אחד עם השני?
אני הייתי מתחיל דווקא במילה אמת. כלומר, שתי הקצוות זה הדין והשלום. המילה אמת, ידוע מה שחזל אמרו, שאם נוסיף למילה, לאותיות, א', ב', ת', את האותיות הסופיות, אז האות הראשונה היא א', האות האמצעית היא מ', האות האחרונה היא ת'. זה הסדר. כלומר, מה זה אמת? אמת זה בעצם היכולת לדעת מאיפה הכל מתחיל, לדעת לצעוד בתהליך מהכוח שממנו הכל מתחיל, מהמגמה, מהמטרה שממנו הכל מתחיל, עד שאתה מגיע בסוף אל התף. כלומר, אנחנו רוצים להגיע מאלף עד תף, אבל הדרך עוברת דרך המם. דהיינו, מצד אחד, הכל מתחיל בדין. הכל מתחיל, הייתי אומר, באמת, כמו שאמרת בהתחלה, האמת האלוהית, הנוקבת, המוחלטת, עולם ערכים, עולם של אידאות, עולם של מוסר, של מוחלטות וודאות אלוהית, הכל מתחיל בדין. זה מצד האמת. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. אבל כשהקדוש ברוך הוא, במרכאות, שבעולם שלנו, הדין לא יכול להתקבל בפעם אחת, בבת אחת וכו'. אין אצלנו הכל מהר, זה לא הולך מהר. אז שיתף הקדוש ברוך הוא עם מידת הדין את מידת הרחמים. לא כתוב
שהקדוש מידת הרחמים בסיפור של
לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ויתר הדין. כתוב שהקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים עם הדין, דהיינו. יש שתי אפשרויות איך הדין הזה יתגלה בעולם. אפשרות אחת, שהדין הזה יתגלה בדין, ואז הכל הוא חותך, חד משמעי, נוקב. מי שלא בדין הוא מסולק מהתמונה. או יש מציאות שהדין יופיע ברחמים. כלומר, בתהליך, דרך כל המשברים שעוברים בדרך וכו'.
אז הדין של המשנה שלנו זה דין עם רחמים?
הדין של המשנה שלנו זה דין שיופיע בשלום. כלומר, זאת אמת מוחלטת שאמורה להופיע באיזושהי מציאות של שלום, של הסכמה חברתית, של תהליכים חברתיים וכו'. ואז אנחנו נהיה שייכים אל האמת. האמת היא בעצם הציר המחבר את שתי הקצוות של הדין והשלום. הדין זה האמת הצרופה. השלום זה התהליך שדורש מאיתנו לפעמים השלמה עם כל מיני דברים קצת יותר מורכבים, לא כי ויתרנו על הדין, אלא כי כרגע אנחנו מבינים שהמציאות לא יכולה לספק את הדין בשלמותו, והציר המרכזי שמחבר בין שניהם זה א', מ', ת', זאת האמת. אז אדם ששייך אל האמת באמת, הוא יודע שהדין עובר דרך השלום, ואז הוא מגיע אל האמת.
אז היה אפשר להגיד שהעולם קיים על האמת. אם האמת זה הציר המרכזי, למה צריך לבלבל אותנו? כשאני אומר הדין, האמת והשלום, אז אני נותן לכאורה לכל אחד את אותו משקל. לפי מה שאמרת הרב, האמת זה הסיפור בעצם, שהאמת עצמה מורכבת מהדין והשלום וכל העניין הזה. באמת, היה אפשר לומר, אמת.
נכון, אבל הרבה פעמים גם המילה האמת אצלנו היא לא מובנת. הרבה פעמים אנחנו גם היום רואים בשם האמת, כלומר הרבה פעמים בשם האמת, אני בעצם הולך אל הדין, אני שוכח את השלום. האמת לא סתם חזל אמרו, זה לא דרשה באלמה, מאלף עד תף דרך המם. זה דבר עקרוני, העולם שלנו הוא עולם של תהליך. הוא עולם של, 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 של מאורעות, ערכים, שכוללים בתוכם צדדים שונים, והצדדים השונים האלה הרבה פעמים הם מורכבים ביותר. ההבדל בין א' לטף, דרך המם, ההבדלים הם לפעמים חמורים מאוד.
זאת אומרת שהבאנו את הדין ואת השלום כדי שנבין יותר טוב את האמת.
את האמת. אתה הייתי אומר אפילו אולי בצורה אחרת. פעם אמר מישהו שיש הבדל בין אמת לאמת לאמיתה, או אמת לאמיתה. כלומר, אמת זה יותר קרוב לדין. אמת לאמיתה זה איך האמת מתגלה במציאות שלנו. כלומר, ישנה אמת שהיא אמת, היא דין, אבל היא כרגע לא יכולה להתגלות במציאות הנתונה, אלא היא צריכה לעבור איזשהו סדר חיים מסוים, כדי שבסוף באמת תופיע אותה אמת בצורה כזאת, בצורה נכונה.
אז זה שונה מאוד בעצם, המשנה היא של התורה, עבודה וגמילות חסדים, לא רק בעניין של קיים ועומד. כי במשנה היא, תורה, עבודה, גמילות חסדים, זה יסודות שכל אחד מהם הוא שונה ו... מבטא משהו אחר. כאן בעצם נתנו לנו שלושה עמודים שהם אחד מאזן את השני, יש מערכת איזונים ביניהם. בניגוד לתורה עבודה גמילות חסדים, פה הדין, האמת והשלום זה משהו שהוא על אותה מערכת, על אותו ציר, וצריך את האיזון בין שלושת הדברים.
נכון, הייתי אפילו אומר את זה בצורה כזאת. המשנה הראשונה בעצם אומרת, המטרה בגדול זה עולם רעיוני שמופיע במציאות של החברה. תורה עבודה גמילות חסדים, על זה העולם עומד. המשנה שלנו אומרת, איך כל זה יבוא לידי ביטוי? אם אתה תבוא ממקום של דין, של מוחלטות, של עכשיו אני רוצה את הכל, את כל המציאות, העולם לא יגיע לתיקונו. אם מצד שני אני אהיה שייך רק אל השלום במובן של ההשלמה עם כל התהליך, עם כל המורכבות, עם כל הנסיגות שיש בתהליך הזה וכו', אנחנו נפספס את האמת. כלומר, הדרך לגלות עולם אידיאלי בתוך המציאות החברתית, היא דורשת מאיתנו שני ממדים. מצד אחד, להיות שייך אל האמת, אל הדין, אל האמת הנוקבת, אל הדין המוחלט, ומצד שני לדעת לתת מקום לתהליך, לסדר החיים הטבעי, שהוא דורש מאיתנו הרבה כוחות, הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח, הרבה אורך נשימה, הוא דורש מאיתנו כדי להגיע אל האמת. אני אגיד אולי את זה בצורה אחרת רגע. הרב צבי יהודה היה לו ביטוי שהיה חוזר עליו כל הזמן, והרבה פעמים התלמידים שלו לא הבינו מה הוא אומר. הוא דיבר ביחס לתהליך הגאולה וכו'. הוא היה אומר, הדור הזה, אנחנו צריכים בדור הזה, עצבים של ברזל, כן. עצבים של ברזל, או בהקשר אחר, הדור הזה נדרש להרבה סבלנות, סבלנות משורש סבל, כן. כלומר, היכולת שלנו לסבול את התהליך, את הסבלנות, זה בעצם מה שיאפשר לנו להגיע לאמת, או אמת לאמיתה, שבעצם הגילוי של הדין בשלום. אם אנחנו הולכים רק אל הדין, חס ושלום זה חורבן. אם אנחנו הולכים רק אל השלום, אנחנו לא נגיע אל המגמה שבשבילה נברא העולם, לכן אנחנו רוצים להגיע לאמת, מתחילים באלף, דרך המם, עד עטף.
יש כאלה שלוקחים את המשנה הזאת לבית הדין, זאת אומרת שהכתובת של המשנה הזאת זה השופטים. כי גם הפסוק בסוף, אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. זאת אומרת, יש פה קריאה אולי לבית המשפט. ואם אנחנו נתייחס שנייה למשנה הזאת כהנחיה למשפט, לשופטים, אז זה גם כן משהו שקשה להבין קצת. כי שופט באמת יכול ללכת עם העניין של הדין, של האמת, של להוציא את הצדק לאור בלי להתחשב. ולעומת זאת, שלום זה כיוון אחר לגמרי, זו פשרה. אנחנו יודעים במסכת סנהדרין שזה שתי דרכים שונות, גם משווים אותם למשה ואהרון. משה זה ייקוב הדין תאר, אהרון זה הפשרה. ואיך הדברים הולכים ביחד עכשיו כשופט, לא כאדם מהשורה? איך אפשר לבטא במשפט גם את הדין וגם את השלום? זה, אם יורשה לי הרב, זה לפעמים ההבדל בין ללכת על משפט עד הסוף לבין עסקת טיעון או משהו כזה. זאת אומרת, זה שתי מערכות שונות.
תראה, אני הייתי אומר ככה, התפקיד של בית המשפט והשופטים בפרט, זה לא רק להגיד מה האמת, אלא זה לחשוב איך להביא את המציאות אל האמת הזאת על ידי האנשים שחיים ופועלים בתוך המציאות. היום בבתי המשפט, וכן אולי בעיקר בבתי הסוהר, אז יש פונקציה שנקראת שיקום האסיר. כלומר, המגמה זה לא רק להגיד, אתה חייב, תיכנס לבית הסוהר. המגמה היא להוציא את אותו אדם מבית הסוהר, כשהוא ישתקם, והוא עכשיו יהיה אדם יצרני ומועיל לחברה. כלומר, המטרה זה לא רק לשים אותו מאחורי סורג ובריח, אלא המטרה זה לבנות אדם, מכוח התקלה שהוא פעל אותה, לבנות בו מציאות חדשה שתוכל להיות באמת שותפה לבניין העולם. לכן התפקיד של בית המשפט, וזה תפקיד מסובך מאוד, מצד אחד, אם אפשר לומר, כן לברר את הדין, אבל מצד שני לתת מקום ופתח לבניין מחודש של אותו אדם שרוצה להיות שותף בבניין העולם, אחרי התהליך שהוא יצטרך לעבור אותו. להגיד זה הדין, או להגיד... העיקר זה החזרה של האדם אל החברה, זה טעות. עכשיו, לכן בתי המשפט גם היום צריכים להיות ערניים מאוד. איך מצד אחד אין ויתור על הדין, אבל מצד שני זה לא מייאש. פעם אמרה לי גננת, דבר מאוד מעניין, ברמה של גן, ברמת הילדים בגן. גם כשאני מענישה ילד בגן, אני משאירה לו פתח מילות. פתח המילות הזה זה בעצם... הייתי אומר, היכולת לשקם את הטעויות, את התקלות, את כל הקלקולים שהיו, ולהיות שותף מחדש בבניין העולם. אז התפקיד של השופט זה מצד אחד, מה הדין, ומצד שני לראות איך אותו אדם חוזר למעגל החברה, ובאמת שותף בבניין העולם.
זאת אומרת שיש גם לשופט את החובה הזאת לשלב בין הדין לבין השלום.
ואין סתירה בין שני.
אם אנחנו מסתכלים ככה הרב, אנחנו סיימים עכשיו את הפרק הראשון של מסכת אבות, ואפשר לומר שהפרק הזה, אולי ביחס לאחרים, הוא פרק של הגדולים, של הראשונים, שהזכרנו את אנשי כנסת הגדולה, ושימון הצדיק משארי כנסת הגדולה, והזוגות הראשונים. יש פה איזושהי קומה ככה בסיסית בפרק הזה, נכון? יש יסודות. הפרק הזה אולי הוא יותר מדבר על יסודות לעומת ההמשך?
אני הייתי אומר ככה, הפרק הזה הוא בעצם בית האב של מסכת אבות. ואם אתה זוכר, אז דיברנו על זה בתוכנית הראשונה, שמסכת אבות נקראת מסכת אבות מלשון אב, א', ב'. כלומר, הכל מתחיל מאלף, מהרעיון, מהאידיאל. בית, העולם שלנו הוא עולם השניות, הוא עולם הכפילות, יש בעולם הזה הרבה ממדים. לכן העולם הזה נברא בבראשית, באות בית, בראשית ברא אלוהים, והסרט הדיברות הופיעו באות א', אנוכי השם אלוהיך. כלומר, כל המגמה בעצם של הפרק הזה, זה לתת לנו, אם אפשר לומר, מבט וכלים מעשיים, איך לגלות את האלף בבית. כלומר, איך לגלות את הרעיונות האלוקיים, אנוכי השם אלוהיך, בתוך המציאות המשתנה של בראשית ברא אלוהים. זאת המגמה, גם ברמה הפרטית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה החברתית, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הכלל עולמית.
כן, וראינו שלפעמים המשניות פה בפרק, אם נסכם, לפעמים פנו לכולם, לפעמים פנו יותר לשופטים ולרבנים, זאת אומרת, היה פה התייחסות רוחבית לכל מיני קבוצות, לא רק לאדם הפרטי.
נכון, כי מי שצריך לקחת אחריות בעצם על הופעת האלף בבית, על הופעת האידיאלים במציאות, זה מצד אחד החברה כולה, והדברים מכוונים לכל אחד מאיתנו. ומצד שני, ההנהגה של החברה, שהיא בעצם זאת שאמורה לסמן את המטרות שלשם צריך להגיע.
ועוד דבר שמייחד את הפרק הזה, הפרק הראשון, זה נושא הזוגות. העניין הזה של זוגות שמדברים ככה כזוג, מופיעים כזוג, וקודם כל מציגים אותם כזוג, ואחר כך כל אחד אומר את דברו.
אני חושב שגם זה בדיוק אותו העניין של הפרק הזה. כלומר, הזוג, כל זוג הוא מצד אחד, היה אדם אחד שהוא היה בחינת הנשיא, והיה האדם השני שהוא בחינת אב בדין. אב בדין. כלומר, הנשיא, כמו היום מוסד הנשיאות, הוא בעצם מי שהוא נותן את הכיוון, את הערך, את המגמה, את המטרה. אב בית הדין זה זה שיושב בדין ופוסק בפועל את ההלכה, את המציאות. לכן הזוגות בעצם באו להביא לידי ביטוי איך מצד אחד אנחנו לוקחים את הרעיונות, אם אפשר לומר, את האידיאלים של הנשיאות, ומיישמים אותם במציאות, במרכאות, בתוך בית הדין, שזה בעצם כל החיים שלנו.
כן, אז זה מאוד יפה ככה לסיים, אני אומר, את הפרק הזה דווקא במשנה הזאת, כי אם הפרק מבטא כל הזמן את ההשלמה של הזוגות אחד את השני, של כל מיני רעיונות שמורידים אותם מגבוה למטה, המשנה האחרונה, כמו בעצם המשנה כמעט שפותחת, היא משנה שבאה להביא מרכיבים שונים שאמורים להשלים אחד את השני. אמת, שלום, דין, שוב המוטיב הזה של ההרכבה, של ההשלמה, של כמה דברים ביחד שהם יוצרים את הדבר השלם.
כן, אפילו הייתי אומר, כמו שהגמרא אומרת, מי שרוצה להיות חסיד, ילמד מסכת אבות. מה זה להיות חסיד? להיות חסיד הכוונה להיות אדם שעושה חסד, חסד עם בוראו, חסד עם העולם, חסד עם החברה, חסד עם עצמו. איך עושים חסד? לא צריך לחפש בפינות, פשוט. שייכים מצד אחד לעולם של רעיונות גבוהים, ומצד שני פועלים בחיי המעשה, כדי לגלות את אותם רעיונות במציאות, עם כל המורכבות והתהליך שנדרש מכל הבניין הזה.
תודה רבה לרב ערן.
תודה לך אלישיב, תודה לכל הצופים.
תודה לצופים ולצופות, אנחנו מסיימים כאן את הפרק הראשון של מסכת אבות, ממשיכים בתוכנית הבאה לפרק השני. ועד אז להתראות.